Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
דלוקים על פטריות, מאת ארי ליבסקר. מתוך מוסף כלכליסט, מתאריך ה-10 בפברואר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים מול בעלי לקויות קריאה. קוראת תמר לוין. עריכה טכנית, אלעד לוין. טל הגזיאל וגיא דגן משוגעים על פטריות מאכל אקזוטיות. כדי להדביק אחרים באהבה הזאת, הם החליטו ללמוד מהפטריות עצמן. הם הקימו רשת קשרים גלובלית בין מכורים כמותם, שהולידה ערכה לגידול ביתי, שמבטיחה להכניס לכל מטבח שלל טעמים חדשים. כבר דמיינתי את הפטריה מאליס בארץ הפלאות ושאר הזיות פסיכדליות. כבר חלמתי יערות אבותים שבהם מפשפשים בחיפוש אחר פטריות אקזוטיות. כבר עטמתי חזירים לאיתור כמהין. כבר ראיתי בשני הצעירים שפגשתי, גיא דגן עם הרסטות הארוכות והמבט הנוצץ, וטל הגזיאל עם השפם האבות והשיער הגולש, גיבורים ספרותיים מסעירים. בסוף זה נגמר בביזנס צעיר ושאפתני, בקופסת קרטון ובחשק לסלט. זה מה שלגזיאל ודגן עושים בחברה הקטנה שלהם, מייסיליום, ששוכנת באזור התעשייה של עמק חפר. מייצרים ערכה לגידול ביתי של פטריות. החזון הגדול, לאפשר לכל אחד לגדל פטריות מאכל בבית, ולהגדיל את נוכחותן בתפריט הישראלי. כל מה שצריך הוא לקנות את הערכה בגודל של קופסת נעליים, ובתוכה אפשר למצוא משהו שנראה כמו אדמה, אבל למעשה הוא תרכובת להנבטת פטריות. למשל צדף הודי, צדף ורוד, צדף זהוב, רעמת האריה וריישי קרניים, ובקרוב גם זנים מקומיים. מתיזים מים פעמיים ביום ומחכים. אחרי 10 ימים יש פטריות, בתיאבון. הנבטה. לגזיאל, 30, תושב פרדס חנה, מגדל פטריות מגיל 18. גרתי עם חברים בגליל, גידלנו ירקות מאכל ולצידם גם פטריות צדף. זאת הייתה ההתחלה שלי, הוא מספר. אחר כך חי ברומניה במשך כעשור, הדריך סנובורד והמשיך לגדל פטריות. דגן, 34, גם הוא מפרדס חנה, גילה את הפטריות בקיבוץ שלו, דבירה, דביר. התחלתי לגדל בגיל 20. אדם בקיבוץ שהתמחה בזה לימד אותי והכניס אותי לעניין. אבא שלי רכז גדש ואנחנו חקלאים בדם. מאז הוא עם הפטריות, חוץ מכמה שנים שבהן עסק בהגברה. למשל, הוא תכנן לקנות אדמה במונטנגרו ולהקים חווה לגידול פטריות שיטאקי עם בת זוגו. בסוף הם נפרדו. ב-2014 הוא התחיל לעבוד במפעל לגידול פטריות במושב אולש, אבל גם העסק הזה פשט את הרגל. ייצרנו שם מצעים לגידול ברמה בינלאומית וסוגים נדירים של פטריות, הוא מספר. זה היה בית הספר הטוב ביותר שיכולתי לבקש. ככל שהמפעל נכנס לחובות וקשל, אני בתור עובד קיבלתי יותר ויותר אחריות. וככה למדתי על שרשרת תהליך הייצור התעשייתי של פטריות. אבל אין כאן שוק לגידול פטריות, זה לא הצליח. והנה בכל זאת הם מנסים שוב. רוב הפטריות שאנחנו אוכלים הן שמפיניון. כביכול בשוק יש שני סוגי פטריות, שמפיניון ופורטבלו, אבל פורטבלו היא סוג של שמפיניון, וגם יש לה אותו טעם, מתאר לגזיאל את תמונת המצב שהם מבקשים לשנות. כיום מייצרים בישראל כ-10,000 טונות פטריות, כמעט כולן בחוות בגליל, כשהשחקנים הדומיננטיים בשוק הם חברת מרינה של רמו בן שושן ומשק דודיאן במושב זרעית. אבל אולי גם אני יכול להיות שחקן? אולי גם על השי שלי אפשר להקים חוות פטריות קטנה? השקיה. לגזיאל ודגן הקימו את מייסיליום בינואר שעבר. הם עובדים בתוך חלל גדול שבליבו אוהל שחור מרובע. זה האינקובטור, אפל תמיד, ובו אין ספור צלחות פטרי ששמורות ב-23 עד 25 מעלות. בסמוך לאוהל ניצב מסנן שדואג להכניס אליו רק אוויר נקי ללא אבק או נבגים שעלולים להתערבב בראשית חיי הפטריות כאן בפנים. מצידו האחר של האוהל יש מכשיר עיקור וגם מערבל גדול, ובצד פינת אריזה קטנה ובה שלושה עובדים מכינים את הערכות. ואין פטריות, אפילו אחת לא ראיתי שם, אסור להכניס אותן שלא יזהמו. אז מה בעצם קורה שם? יש לנו נבגים זכריים ונקביים. כשהם נפגשים, הם עושים אורגיה של נבגים, ואז הם יכולים לפרוח, מסביר לגזיאל. אנחנו משחקים איתם במעבדה, ורואים איזה ילד יוצא מהם. כששני הנבגים מתחברים, נוצרת הייפי, הקורים שמהם מתפתחות הפטריות, וממנה מתפתח מייסיליום, תפטיר. התפטיר גדל עד שהוא מגיע למשהו שחוסם אותו, אבן או צמח אחר, ואז פורח. והפריחה היא הפטריה המוכרת לנו. היא כבר אחראית לדור הבא, לפיזור הנבגים שייצרו הייפות ותפטירים חדשים. בטבע, כל פטריה צומחת על המצע המתאים לה. יש שזקוקות לגזעי עץ, אחרות לעלים יבשים וכו. במפעל, דגן ולגזיאל מייצרים מצעים מותאמים במערבל. אנחנו למעשה מייצרים את המזרע, שזה המזון של התפטיר. זה יכול להיות תירס, דוחן, תרכובת שעשירה בחלבונים ונוטריטים, ואת המצע המתאים לפטריה שרוצים. אנחנו מכינים אותו כאן במערבל משבבי קוקוס, עץ אלון, קש ועוד, מסביר דגן. רעמת האריה למשל צריכה קש וקוקוס. כדי לגדל את פטריית קורדיספס מיליטריס לעומת זאת, אנחנו משתמשים במצע אורז ובחלבון אפונה. רשת. בשנים האחרונות אנשים מתלהבים מפטריות, מהתחכום שמאפיין את הצמיחה, ההישרדות והשגשוג שלהן. תחכום שמתבסס על רשת, כזאת שאפשר לדמות לרשת תקשורת מורכבת. וכמו הפטריות עצמן, גם מגדלי הפטריות כרוכים ברשת שהיא הבסיס לשגשוגם. כך דגן השתלם השנה במפעל בלגי ומייסיליום מסתייעת בחברה גרמנית המתמחה בתחום. ורבים מהעוסקים בו, הם מספרים, אוטודידקטים כמוהם. אף פקולטה לא מלמדת לגדל פטריות. כל מי שמגדל פטריות אלה למעשה ילדים שביקשו מההורים שלהם לגדל פטריות, אומר לגזיאל. אז יש אחד בסלובניה, אחד בגרמניה ואחד בניו דלי. הכל ניסוי וטעייה ואינפורמציה שעוברת מפה לאוזן. וכל אחד מוצא את הדרכים שלו. הפרוטוקול לאיך לגדל פטריות שיטאקי בישראל למשל, הוא לא אותו פרוטוקול שייצר מומחה בגרמניה, כי האקלים וחומרי הגלם שונים. תמיד צוברים ידע תוך כדי תנועה. את הפטריות הם מייבאים מארצות הברית, לפי תקנון של משרד הבריאות, הם מדגישים, ואנחנו מפריחים אותן פה, בוחרים את הזנים הטובים ביותר ועושים התאמות לאקלים המקומי, מסביר לגזיאל. וגם הפטריות המקומיות בדרך. אנחנו עובדים עם כ-40 לקטים מעמותת פטריות הבר בישראל, שמביאים לנו פטריות, ואנחנו מנסים לביית אותן ולהתאים למצעים שאנחנו מכינים. ללקטים יש ידע מדהים. עכשיו מישהו הביא לי נירנית הצפצפה, וריאציה ישראלית לפטריית יופונו. תרבטנו אותה, ואנחנו מתכוונים להשביח אותה ולמכור אותה בשלב מאוחר יותר באופן מסחרי. בינתיים יש כמה פטריות ישראליות. לצד הנירנית יש גם אוזנית הצדף, בהוקית מבריקה, גמישנית מנומרת, נקובית מציבה, שלא נמכרות בתרכובת הבסיסית אלא כתפטיר למגדלים מתקדמים. הרשת העולמית גם סייעה בבניית המודל העסקי שלהם. כשיצאו לדרך, רצו לבדוק אילו פטריות חסרות לסועדים בארץ, אבל אז בחנו את השווקים בחול והבינו שיותר משאנשים רוצים לאכול פטריות, הם רוצים לגדל אותן. ראינו שבעולם ערכות גידול הן דבר פופולרי, וידענו שיש לנו הידע לספק את זה ברמה טובה ומקצועית, בלי לקפוץ מעל הפופיק, אומר לגזיאל. היה חשוב לנו להעניק את הערך הזה, להחדיר לאנשים את האהבה לגידול פטריות, מסביר דגן. רציתי לתת לאנשים את תחושת ההנאה שיש לי בבית מגידול פטריות בתנאי מעבדה. ושותפו ממשיך, הכוונה שלנו היא לא להיות רמי לוי ולייצר value for money או למכור פטריה בשקל. אנחנו לא מספקים מזון, אלא חוויה, כניסה לעולם של גידול פטריות. אנשים אוהבים לראות את הפטריות גדלות. אף אחד לא ראה את זה. הורים בדרך כלל עושים את זה כמשהו חווייתי עם הילדים, וכן, אחר כך גם אפשר לאכול את זה. מערכה כמו שלנו, אתה יכול לקצור כמה סבבים, כלומר פעם ראשונה, שנייה, שלישית ואפילו רביעית. בחול יש ערכות גידול, אבל היבוא שלהן לישראל כמעט שלא רלוונטי בגלל זמן המשלוח. גם בארץ צריך להביא את הזמן הזה בחשבון. כשמזמינים מאיתנו ערכה, אנחנו מחשבים את הזמן שבו התפטיר יגיע ללקוח, כך שהוא יצליח לגדול ולא ימות בדרך, אומר לגזיאל. ערכה עולה 80 שקל. ויש גם מנוי, ערכות גדולות יותר ומגוונות, שמספקות כמה מנות נאות למשך כמה שבועות. כשמסיימים, אפשר אפילו לשתול את התפטיר בגינה מחוץ לקופסה, והוא ימשיך להניב פטריות. כל הקונספט של המנוי נולד כי אנשים ביקשו משהו כזה. מהר מאוד מייסיליום בנתה לעצמה גם רשת מקומית של לקוחות אוכלי פטריות. אם בהתחלה מכרה בהיקפים יפים מאות ערכות בחודש, כיום היא הגיעה כבר ל-1,000. קור אחר נשלח לחוקרים מומחים. השניים עובדים כיום עם דוקטור שי קובו, ראש המחלקה לצמחים ומיקרוביולוגיה בפקולטה לחקלאות ברחובות, השייכת לאוניברסיטה העברית. קובו ממפה את ה-DNA של כל זני הפטריות בישראל בעזרת אותה רשת לקטים מיומנים שגם מייסיליום עובדת איתם. כך אנשי השטח מספקים מצד אחד את הפטריות למאגר המחקרי החשוב בתחום בישראל, ומצד אחר, פטריות לחברה שמייצרת מהן תפתיר לשימוש מסחרי. ושלושת הקודקודים במשולש הזה, הלקטים, החוקר ואנשי מייסיליום, מניחים יחד גם בסיס משמעותי לעתיד. המצע שדגן ולגזיאל מצליחים לייצר הוא ברמה טובה מאוד, מסביר דוקטור קובו. ויכול להיות שזה יאפשר לי לגדל תפתירים, להקפיא אותם, וכך בעתיד, אם זנים מסוימים יהיו בסכנת הכחדה, נוכל להפשירם ולגדלם. אז אולי בכל זאת הגענו לקצת פסיכדליה. דלוקים על פטריות, מאת ארי ליבסקר. מתוך מוסף כלכליסט מתאריך ה-10 בפברואר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת תמר לוין. עריכה טכנית אלעד לוין.